מוריי ורבותיי, הנביא ישעיה צועק ואומר על היום הזה, יום שבו נחרב בית המקדש הראשון לפני 2,433 שנים, ואחריו הבית השני לפני 1,943 שנה, 490 אחר כך. הנביא ישעיה אומר, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. יש פה ארבעה דברים, בכי ומספד. בכי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו בוכה היום, כמו שנראה בהמשך. הספד זה שהוא מכנס את כל פמליה של מעלה, את האבות והאימהות שבגן עדן, כל הצדיקים ואפילו המלאכים, כולם יחד יושבים ועושים הלילה הזה הספד על השכינה שהיא בגלות, על בית המקדש שנחרב, על ישראל שהולכים בגולה, על העם שטועים בדרך, על הגלות שהיא כל כך עמוקה, על צרות הכלל ועל צרות הפרט. הלילה הזה זה החשבון הגדול, הלילה הזה זה ההספד. והאמת, נשאלת השאלה, מהי נפקה מינה, אם הם מספידים או לא מספידים? עוד שנה ועוד שנה, והנה עוד תשעה באב בא, ועוד פעם אנחנו יושבים לארץ וקוראים את הקינות ואחר כך את הנחמות וחוזרים הביתה ומחכים לשנה הבאה, אומרים יהיה טוב, אבל אין טוב. מה הסוד של הבכי וההספד? השלה הקדוש כותב, תשמעו טוב מה שאומר השלה בדבריו, הם בזוהר הקדוש פרשת שמות, ומובא גם בזוהר פרשת וישלח, שהיום הזה, יום תשעה באב, היה יום קדוש במקור. היום הזה, יום תשעה באב, היה צריך להיות יום הכיפורים. וזה הסוד שכתוב בתורה, בתשעה לחודש בערב, על יום הכיפורים, והגמרא שואלת, וכי בתשעה מתענים, והלא בעשירים מתענים. והגמרא מתרצת שם לגבי יום הכיפורים מה שמתרצת. אבל אומר הרמק, מביא את הזוהר הקדוש, שאם היינו זוכים, כל חודשי הקיץ היו חגים. חודש ניסן זה פסח, כי בו יצאת ממצרים. חודש אייר פסח שני. חודש סיוון מתן תורה. ראש חודש תמוז ראש השנה, כי זה רבע של שנה, מתחיל קיץ, היה צריך להתחיל ראש השנה. אבל עשו עגל והוציאו דיבת הארץ רעה. בתשעה באב יום הכיפורים, ובאלול היה שמחת תורה, ותשרה היה כולו חגים, סוכות וחגים וצעדה ושמחה, ולא היה נשמע לא בכי ולא מספד. אומר השלה הקדוש, דע שביום שיעקב אבינו נאבק איתו המלאך שרו של עשיו, והיו למעלה ברקיע 365 מלאכים שכולם קדושים, וביניהם היה סמכמם הרשע, גם הוא היה מלאך קדוש, אבל הוא קינה ליעקב, והוא הלך לצידו של עשיו, והוא שנאבק בלית פסח עם יעקב אבינו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. והיה המלאך הזה היה קדוש, אבל הוא נפל מקדושתו ונעשה מלאך תמה. וכל כמה ימים בשנה, שנת חמה, הם 365 יום. היום שהוא תשעה באב היה יום קדוש, כמו שאמרנו, יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה צריך היה להיות. אבל ותקע כף ירך יעקב בארקו עמו, ויצא היום הזה, לכן נרמז על הפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. כל התעניות נרמזו בפסוק הזה, על כן לא יאכלו, אסור לאכול את ראשי תיבות תשעה אב. גיד, גימטריה 17, זה 17 בתמוז, ועוד גיד, יש שם יוד, זה 10 בטבת, ועוד גיד, יש שם יוד גימל, זה 13 לחודש אדר, יום צום תענית אסתר. אז התעניות נרמזו שם, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. ואז הגיד הנשה אסור לאכול, יש 365 גידים, כנגדם 365 מלאכים, וכנגדם יש 365 לא תעשה. אז גיד הנשה זה לא תעשה, שהוא כנגד אותו גיד, והוא כנגד היום הזה, והיום הזה לקחה אותו הסתרה אחרה. אומר השלה, מי שהיום שמח, מי שהיום לא מתאבל, מי שהיום אוכל או שותה, מי שהיום הזה מתלוצץ, אז הוא נותן כוח לשטן, והשטן יכול עליו כל השנה. אבל מי שבוכה היום, מי שמקונן היום, רבותיי, יש לנו הרבה על מה לבכות, הרבה מאוד, משנה לשנה יש יותר צרות ויותר סיבות לקונן ביום תשעה באב. אז מי שבוכה היום, אומר השלה, שהוא מחליש, הוא מגרש, הוא מבריח את כל החיצונים והמקטרגים, ולא יכולים לקטרג עליו. ואז הוא מחליש את כוח השטן, ויש לו שקט כל השנה ממנו. אבל כיוון שהיום הזה הוא שולט, מי שחס ושלום נותן ליום הזה קיום, הוא לא חולה אבל הוא אוכל, אז חס ושלום מתקיים בו הכוח השלילי, הכוח הנורא הזה של יצר הרע. אז ויקרא השם אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה. ולקורחה זה כנגד הראש, שאפילו בראש, אפילו לימוד תורה עם מחשבה אסור היום הזה, כי היום הזה זה יום של צער ובכי. ופיקודי השם ישרים משמחי לב, עד שאמרו הפוסקים שאפילו מה שאדם, אנשים לומדים במסכת גיטין או בכל מיני מדרשים של איכה ודברים של צער, לא יפלפלו בהם ולא יגידו בהם חידושים, כיוון שהם שמחים בזה ואסור לשמוח היום, מהסיבה שהזכיר השנה הזה ולקורחה כריח. אין היום חידושי תורה, כי לא רוצים שהשטן ינק מהם, לא רוצים שהוא ישמח. אז אנחנו רק לומדים הלכות פסוקות של אבל, וקוראים עניינים של צער, ואחרי זה לחגור שק, לחגור שק, לחגור שק. מה עושה פה השק? ובהרבה מקומות בפסוקים ראינו שחגרו שקים. מרדכי היהודי חגר שק, יהורם בן אחאב כשהיה רעב חגר שק, ועוד כאלה רבות. אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק על פי שמיים כדרות ושק אשים כסותם. פה אומר שק זה כשאדם נכנע ליצר הרע, שהאדם גורם להכניס עוונות במקום הקודש, מטמא את נשמתו, אז הוא גורם שיהיה שק, ושק שחור, הוא קורא לו העבד הכושי, שהוא מעלה אותו למעלה, וצריך תמורת זה ללבוש שק על גופו, ולשים אפר במצחו, ועל ידי זה הוא מסלק את אותו שק, שזה אותיות קש, זה שין שמאלית, וזה סוד פסוק, והיה בית יעקב אש, יעקב זה תורה, והאש זה התורה, לא כאו דברי כאש לאום השם. ואת יוסף לאהבה, יוסף זה יראת שמיים, יוסף עמד מול היצר הרע, יוסף לא נכנע לשטן, אז זה להבה, יראת השם זה יותר נש, זה תורה עם יראת שמיים. וממילא הוא בית עשיו לקש, אותו שק נהיה קש, ודלקו בהם והחלום, ולא יהיה שרית לבית עשיו, על ידי זה שורפים את יצר הרע ומחלים אותו. אבל יש כאן מקום לשאול, יש כאן שאלה גדולה שהמפרשים, ראיתי שמרן רבנו משה אלשיך מקשה קושיה עצומה, שם הגמרא אומרת, כשהקדוש ברוך הוא קרא למספד, כיוון שנשרף בית המקדש, היה צועק הקדוש ברוך הוא ואומר, אוי לי על ביתי שנחרב, ואוי לי על ביתי שנשרף, ואוי לי על בניי שיצאו ממקומם. ראיתי מקום של השראת שכינה, ישראתי שכינתי בתוכם, עכשיו חזרתי למקומי. והקדוש ברוך הוא צועק ובוכה, מיד הגיע ממתת צר הפנים לפני השם יתברך, ואומר לו לקדוש ברוך הוא, למה אתה בוכה ולמה אתה צועק? הרי אתה הכל וידך הכל והעולם כולו שלך, בבקשה ממך אתה אל תבכה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למתת צר הפנים, אם לא תיתן לי לבכות, שהפסוק ממשיך ואומר, ואם לא תשמעו, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תנו לי לבכות, ואם אתם לא רוצים לתת לי במסתרים, תלכה נפשי מפני גבה, מקום יש לי למעלה ששמו מסתרים, שאף אחד לא יכול להיכנס, שום מלאך ושום צדיק, ושם אני אבכה מפני גבה, מפני גאוותם של ישראל שנפלה. ישראל היו בראש העולם, חיה של המדד, העיר רבתי עם, רבתי בגויים. הגמרא שואלת מה זה פעמיים רבתי, רבתי עם, רבתי בגויים. הגמרא אומרת שהייתה ירושלים יפה נוף, עיר יפה, שכל מי שהיה בא לתוכה היה שמח, כמו שנובע בירושלמי שירמיה הנביא אחרי החורבן בכמה שנים היה יושב ורואה את האבנים השרופות של בית המקדש, ועומד מולם ובוכה 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 ומקונן עליהם. אבל שם פילוסוף יווני, מה שמו, לא רוצה להזכיר את שמו במקום קדוש, הגיע לשם לראות, אומר לו ירמיה, ירמיה, אתה כזה חכם, אתה כזה נביא, אתה כזה קדוש, אני מתפלא עליך, איך אתה בוכה על אבנים? כמה אבנים כאלה יש? בוא ייקח אותך לגליל, בוא ייקח אותך לערי הכרמל, בוא ייקח אותך לנגב, בוא, אקח אותך להרי ירושלים ואחצוב לך אבנים נאות מאלה. נביא כמוך יבקה על אבנים, אני לא מבין אותך. עשרות שנים עברו מהחובה, אתה יושב ובוכה על אבנים. אומר לו ירמיה, אוי טיפש, אוי שחל, האבנים האלה שבית המקדש, כשהיה בית המקדש קיים, מאיפה קיבלתי נבואה? מאיפה קיבלתי חוכמה? מאיפה קיבלתי יראת שמיים? הייתי נכנס לבית המקדש, מנשק את אבני המקדש, ומהם קניתי חוכמה, מהם קניתי יראה, מהם קניתי קדושה וטהרה. עכשיו זה חסר לי, אז אני יושב ובוכה עליהם, כי אני בוכה על יראת שמיים שלי. ירמיה הנביא, קודש קודשים, כך אומר. מה נגיד אנחנו? אז הקדוש ברוך הוא אומר למלאך מטט, יש לי מקום ששמו משתרים, ששם אני אבקר. זה פירוש העיר רבת ים, איכה ישבה בדד העיר רבת ים. זאת הייתה עיר שהייתה רבתי בחוכמה, רבתי ביראה, שאבניה היו מלאים קדושה, כמו שהרמב״ם אומר, שכבר גדולי החכמים כשהיו באים לארץ ישראל היו מנשקים אבנים של ארץ ישראל, והיו מלחכים עפר של ארץ ישראל, שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. אוי, בארץ ישראל היום איפה נמצאת? בידי מי נמצאת? מי יושבים עליה? ואיזה עבונות תעשים בתוכה? אסור לקרק. אוי, התשפץ כותב ששאל אותו יהודי אחד מספרד שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל לפני 700 שנה. הוא שואל אותו אם לעלות או לא, כי הייתה להם קהילה מסודרת עם גדולי ישראל. התשפץ היה תלמידו של מהר"ן מרוטנבורג. אז הוא שואל אותו אם לעלות לארץ ישראל. משיב לו התשפץ בתשובה המפורסמת ואומר לו, נא, שאם אתה עולה לארץ ישראל, שמה זה פלטין של מלך, שמה הקדוש ברוך הוא בעצמו יושב שם, ואפילו שבית המקדש חרב. ותדע לך שאם אתה עושה עוון בחוץ לארץ זה עוון, אבל אין לך כל כך גם ואין לך כל כך עונש, כי זה חוץ לארץ, זו ארץ טמאה, זה כמו כפר, זה כמו איזה עיירה שמישהו חוטא שם נגד המלך, אז יש לו עונש, אבל לא עונש חמור. אבל ארץ ישראל, הוא אומר לו, זה פלטין של מלך, זה בתוך האמון של הקדוש ברוך הוא, ומי שעושה שם עבירה אז העונש שלו כפול ומכופל, כי הוא מורד במלך בתוך הארמון של המלך, זה פלטין של מלך. אז צריך להיזהר שבעתיים. אז הוא אומר לו, אם אתה עולה לארץ ישראל אז תכין את עצמך ותקדש את עצמך. וכך כותב הרמק שהיה לפני 500 שנה, הוא אומר, צא וראה שארץ ישראל מוקפת ימים ואגבים, ממערב יש ים התיכון, בצפון יש דן ובניאס, במזרח יש כנרת, ואחר כך נהר הירדן וים המלח, ובדרום יש נחל אל עריש, ויש את עמק החולה למעלה, ועוד נחלים סביב ארץ ישראל. מדוע ארץ ישראל מוקפת נחלים? לומר לך שמי שבא מחוץ לארץ יש בו טומאה של ארץ העמים, והוא לא יכול לבוא עם הטומאה של ארץ העמים ולהיכנס איתה לתוך הארץ. אז הקדוש ברוך הוא רומז לו, תטבול, תיטהר, תיכנס למים, ומשם תיכנס לארץ ישראל. בעוונות הרבים היום, כל זב וכל מצורע, וכל טמא לנפש, וכל גוי, וכל, אני לא יודע מה, ערב רב, דאומין, דאלמה, יש לנו כבר למעלה מ-70 אומות שונים ומשונים, ממלאים את הארץ, תימאו הזרים. והזוהר צועק, ורבנו חיים ונעתם מביא את זה באור החיים, שכל גוי וגוי שנמצא בארץ ישראל זה קוץ בתוך הגוף של השכינה, כי היא לא סובלת. כי לשכינה יש שתי גלויות. גלות אחת, אומר אור החיים, זה גלות יהודי שיוצא בארץ ישראל לבחוץ, והשכינה יוצאת בגללו. גלות שנייה, זה גוי שבא ונכנס לארץ ישראל ומתיישב על אדמתה, והיא לא יכולה לסבול, אומר, ושניהם אותו דבר, זה גלות הארץ וגלות העם. אז תארו לכם כמה יש לנו לבכות משנה לשנה, כי המשיח מתמהמה ועדיין לא בא. כמה זה קשה לכם, זה מספד. אז אומר, נחזור לדברי השייח, מביא את המשך המדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר לממתת, במסתרים תרקה נפשי, יש לי מקום ששמו מסתרים מפני גבה. ואז הם עוזבים אותו וכולם בוכים, ולא רק לא מספיק שכולם בוכים, אלא הקדוש ברוך הוא מיד קורא לירמיהו הנביא ואומר לו, לך ותקרא לאבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, ממערת המכפלה, לך ותקרא למשה רבנו שהם יודעים לבכות, שיבכו יחד איתי, שהם יודעים לבכות. איזה משמעות עמוקה יש לזה, ובשביל מה צריך לבכות, ולמה הקדוש ברוך הוא כל כך מעוניין שיבכו. אז הם באים והמדרש ממשיך שם, אבל אסף שואל, אומר, רק רגע, הרי מה רצה המלאך? למה ממתת? אומר לקדוש ברוך הוא, אל תבכה. והקדוש ברוך הוא משיב לו, אני אכנס למקום שהוא מסתרים, ששם אני כן אבכה, ואתם לא תוכלו למנוע. מתרץ האלשך, יש שתי מקומות, גם באיכה האלשך וגם בנביא יש היה בשתי המקומות, הוא מפרש אותו דבר כמעט, והוא אומר שהמלאכים חשבו שהקדוש ברוך הוא כועס על ישראל, ומה שהוא בוכה הוא כאילו מתנחם ומצטער שהוא ברא אותנו. ולמה? כי המלאכים הם כך היה דעתם מראש, כשבא לברוא את האדם הם כתרגו על בריאת האדם, וכשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה לישראל עמדו ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, תחסרו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעטרו. למה אתה נותן תורה לבני אדם אשר תנה הודך לשמיים? ההוד שלך, ההדר שלך זה התורה, תשאיר אותה בשמיים ואל תיתן אותה לארץ, אל תיתן אותה לבני אדם, כי הם יחטאו ויעברו על דבריך. והנה קרה מה שקרה, ובית המקדש נחרב כי עברו על דברי השם והכעיסו אותו, והעמידו צלם בהיכל, והיו עושים כוונים לצבא השמיים, היו מכוונים בתוך בית המקדש פסלים, אחד מול השמש, אחד מול הירח, אחד מול כוכב זה, אחד מול כוכב זה. והנביא מיד צועק והם לא שומעים. והנה הקדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, אז המלאכים סברו שהוא כועס עלינו, והוא חלילה רוצה לזרוק אותנו, כמו שישראל חשבו אחרי החורבן על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר למתת, לא, אני לא בוכה על ישראל, אני בוכה על בית המקדש, על הבית הזה שנחרב. על ביתי שבניתי אותו. מה פירוש ביתי שבניתי אותו? הרי זה אבנים. אלא שהבית נחרב כדי שישראל לא ימותו, כמו שהגמרא אומרת, נקרא את זה מחר בתורה בפסוק, יתוליד בנים ובני בנים ונושלתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל. כתוב אחר כך, כעבוד יובדון מהר חס ושלום ישמד ישמדון. אז אם היה מחכה מזמן שמשה רבנו מדבר בסוף ה-40 שנה של המדבר, כמניין ונושלתם, גמרא אומרת על הפסוק, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, וישקוד כמו שקט שהקדים שנתיים לבנו שמתם. כי בנו שמתם תפשין זה 700 ופעמיים נון זה 100, ביחד זה 800, פעמיים וב יש שם, בנו שמתם ומם זה יוצא 52, 852 שנה. אומר להם משה, בעוד 852 שנה כולם מתים, כך כתוב בפסוק. העידות כעבוד יובדון, לא יאריכו ימים על האדמה, כי ישמד ישמדון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, איך לא כתבתי בתורה ולא שנתן, הקדים שנתיים והחריב את בית המקדש, לא ב-852 אלא ב-850. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים שנתיים. ולמה? כי בית המקדש נלקח בעוונותינו וכיפר עלינו, וזו הסיבה שכתוב בפסוק, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך תמאו את אחד קודשך. אסף היה מהלוויים, ידותון, אסף והמן, שלושה אחים מנגנים שרים בלוויים בבית המקדש. אחרי שנשרף ההיכל ונחרב הבית, הוא לוקח כינור ומנגן בו ומתחיל לשיר. אמרו לו, מה אתה שם? מה אתה מנגן? את המקדש נשרף, עולה בלהבות. אמר להם, בגלל זה אני שם, בגלל זה אני מנגן, כי אם הוא לא היה נשרף אנחנו כולנו היינו מתים ולא נשאר מאיתנו איש. וזה ששפך חמתו על העצים ועל האבנים, אז בגלל זה נשארנו אנחנו בחיים. וזה אומר על שך, היה כאילו ויכוח בין הקדוש ברוך הוא למלאכים. המלאכים חושבים שהקדוש ברוך הוא מתנחם על ישראל ורוצה לעזוב אותם, הוא כועס עליהם שהם לא שמעו בקולו, אבל הקדוש ברוך הוא לא כך, אלא בוכה על בית המקדש. למה? מה זה הבכי? אומר על שך, כשבן אדם בוכה הוא נרגע, כשיש לאדם צער, שיש לאדם בתוך הלב אש, שיש לו בתוכו, יוקד בתוכו זעם וחמה, אז הוא מתפרץ בבכי, וככה הוא מתנחם. כביכול הקדוש ברוך הוא התמלא זעם וחמה על ישראל על מה שעשו, אבל הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, והוא התחיל לבכות על בית המקדש ולא על ישראל, כי היה על ישראל היו עובדים כולם. וזה מה שהמלאכים אומרים לו, ולכן מובן למה כתוב בירמיה, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. רחל עמדה לפני כן וביקשה על ישראל שלא ימותו, כי היא ידעה שיש זעם גדול, ואם חס ושלום ישראל אינם, אז מה שווה העולם? העולם הופך לתוהו ובוהו. אז לכן מנע את זה מהם. ובזה מובן המשך המדרש. המדרש אומר שאחרי שבאו האבות ואחרי שבאו כולם והתחיל לעשות הקדוש ברוך הוא הספד, בואו נראה איך הקדוש ברוך הוא עושה הספד. אמר רבי יהושע בן לוי, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מלך בשר ודם שהוא אבל, מה הוא עושה? אמרו לו, לובש שק. אמר להם, אף אני אלבש שק, שנאמר, אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותם. אז הקדוש ברוך הוא שם שק, אז הוא שם שק במלבוש שלו. אחר כך הוא ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, יש פה שבע שאלות ושבע תשובות, ונשאלת השאלה, למה לא שאל את הכל בבת אחת, ולמה הם ענו לו הכל יחד, אלא שאלה תשובה, שאלה תשובה, מה קורה כאן? הראשונה הוא אומר לו שק, הוא אומר לו אלביש כסותם, אחר כך הוא שואל אותם, מלך שיש לו אבל מה הוא עושה? הם עונים לו, מחווה את הפנסים, מחווה את הפנסים, את כל הפנסים שמאירים, גם אמר להם הקדוש ברוך הוא, גם אני אחווה את הפנסים. מכאן כותב המהר"ל והמרדכי וכל הראשונים שנהגו לכבות את האורות בבית הכנסת ולהישאר לאור נרות, זכר לכך שהקדוש ברוך הוא הלילה מכבה את הפנסים, שנאמר שמש וירח קדרו והכוכבים אספו נוגהם. שואל השייח, למה אמר מכבה את הפנסים? היה אומר מכבה את הנרות. אומר לא, לא את הנרות, הנרות זה אנחנו, נר השם נשמת אדם, אבל פנסים זה אורות של העולמות שהוא מאיר בהם החוצה, את זה הוא לא מאיר. ולכן ביום תשעה באב אנחנו לא מבקשים בקשות, משום שכתוב סקוטה בענן לך מעבור תפילה. זו הסיבה שלא עושים משכבות ולא משברכים ולא תפילות ולא תחנונים, אלא זה יום אבל, בכי ומספד, כי אין תפילות ומכבה את הפנסים. אחר כך שוב הוא שואל אותם שאלה שלישית, מלך בשר ודם כשהוא אבל מה הוא עושה? אומרים לו, כופה את המיטות. בזמנם המיטות זה היה גם ספסלים שיושבים עליהם, כמו שאנחנו רואים בגמרא עם הסעודה. אז אמר להם, אף אני אעשה כן, שנאמר, עד כורסבן רמיב, כך אומר דניאל, אני רואה כיסאות הפוכות. כורסבן רמיב. שוב שואל אותם, מלך בשר ודם, מה הוא עושה? והם משיבים לו, הולך יחף, חולץ את נעליו והולך יחף. אמר להם, גם אני אלך יחף, שנאמר, וענן אבק רגליו. כביכול הקדוש ברוך הוא דורך על העננים, ורגליו כביכול מתמלאות אבק. שואל אותם שוב, מה הוא עושה? אז אומרים לו, מבזה פורפירה דילה, קורע את הבגד שלו. אמר להם, גם אני אקרא את בגדיי, שנאמר, עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו, ביצע קרא את הבגד שלו מעליו. שוב שאל אותם, מלך שהוא בשר ודם, מה הוא עושה? אמרו לו, יושב ודומם. אמר להם, גם אני אשב ואדמום, שנאמר, כי אשב בדד וידום, כי נפל עליו. שאלה שביעית, מלך בשר ודם, שהוא אבל, מה הוא עושה? אז הם אומרים לו, יושב ובוכה מיד. ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא, לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. אז מה קרה פה? למה צריך שבע שאלות ושבע פעמים לענות? זאת אומרת, הוא הדבר, המלאכים חשבו שזה שבית המקדש נחרב, זה לא עושה כל כך צער לקדוש ברוך הוא, כי יש לו בית מקדש למעלה ויש לו ירושלים למעלה, אבל הם לא ידעו שבזמן שיש ירושלים למטה אז יש ירושלים למעלה, ובזמן שאין ירושלים למטה אין ירושלים למעלה. לכן הם שאלו אותו, אז בהתחלה הם אמרו לו דבר שהוא חיצוני אליו, לובש שק, אבל עדיין לא קרא את הבגדים. אחר כך שראו שהוא עדיין רוצה עוד להתאבל, אז אמרו לו שמלך בשר ודם מכבה את הפנסים, זה כבר החדרים שלו, זה כבר את החצרות ואת מה שיש מסביבו. חשבו שבזה זה נגמר, אבל הוא שואל אותם שוב, הוא רוצה עוד להתאבל, כי האבל קשה ומר על עם ישראל שהולך בגולה קשה. כך אומר השם, המלאכים לא ידעו מה הולך לקרות, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את העלומות, הוא יודע איזה גלות קשה היא, כמה קשה לעמוד בגלות. תראה רבי שמעון בר יוחאי בשמות, בזוהר שמות דף י"ז, בחר רבי שמעון ואמר, וואי, בגלותה התארך. לפני 1,700 שנים אומר רבי שמעון, אוי שהגלות ארוכה, ומי יוכל לעמוד בגלות כזו ארוכה? מה היה אם היינו היום, ומה היה היום, מה היה אומר? אחרי כל כך הרבה שעות וכל כך הרבה אסונות וכל כך הרבה ירידת הדורות מדור לדור, אנחנו יורדים ונופלים עוד ועוד, ואין מקים ואין חונן. אז הוא אומר, אחרי זה שראה שהוא רוצה עוד, ראו שהוא רוצה עוד להתאבל, אז אמרו לו שגם כופה את המיטות, שאפילו על כיסאות הוא לא יושב. ראו שעוד הוא רוצה להתאבל, אז זה נוגע כבר לגופו כביכול. אין אצל הקדוש ברוך הוא גוף ולא דמות הגוף, אבל אמרו לו, הולך יחף. אז הוא יחף, חשבו שבזה זה נגמר, אבל הוא אומר להם עוד פעם, מלך בשר ודם שהוא אבל, מה הוא עושה? אז הם אומרים לו, קורע את הבגד. אז הוא קרע את הבגד שזה חיצוני אליו. אחר כך הוא שואל אותם עוד, אז הם הבינו שצריך להיות עוד דבר שנוגע אליו, לקדוש ברוך הוא בעצמו. למה? כי קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדמו, ואימו אנוכי בצרה, אימו אנוכי בצרה, אימו אנוכי בצרה. תדעו, ראיתי היום רבי משה דלאון כותב בספרו שקל הקודש, דע שהיום הזה רב אמר מאוד גם בשמיים, והקדוש ברוך הוא בצער גדול מאוד מאוד על ישראל, כמו צער שאדם שמת לו בנו יחידו, איזה כאב גדול זה, וכמו צער פרידה, אין קשה כמו פרידה. אמר שלמה בשיר השירים, כי עזך המוות אהבה קשה כשאור קנאה, וספיה רשפה שלהבת יה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, יש לו צער גדול כזה והוא לא יתנחם, עד שזכריה הנביא אומר, והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מי זה שמו? אומר רבי משה דלאון, זה אנחנו נקראים שמו, שמך נקרא עלינו, למה יאמרו הגויים עיינה אלוהיהם. אז אנחנו נקראים שמו, שמו של הקדוש ברוך הוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, אז תהיה לו נחמה. אבל עכשיו הוא אומר, יש לו צער נורא והיום. אז לכן אמר יושב ודומם, אבל שראו שעוד פעם הוא שואל בשביעית, מלך בשר ודם, כשהוא אבל מה הוא עושה? אמרו לו, יושב ובוכה. אז הבינו שגדל הבכי וגדל המספד, והצער נורא וקשה, וצריכים לעשות בכי וקורחה ומספד גדול ולבישת שק. כי בתחילה חשבו שמספיק בשק, ששק זה מראה שאין כניסה למקום, אבל אמר להם, אין שפע כי אין פנסים. אחר כך אמר להם שגם המיטות הפוכות, מה זה שתי כיסאות? הרי יש לו כיסא אחד של דין ויש לו כיסא של רחמים, כמו שאומרים בראש השנה, עמוד מכיסא דין ושם על כיסא רחמים. ראו שהכיסאות הפוכות, אומר השך, הדין נהיה רחמים והרחמים נהיה דין. מה פירוש? הדין נהיה רחמים, זה שנהרגו מישראל וזה שבית המקדש נחרב, זה היה רחמים שישארו שארית הפלטה, והרחמים זה הדין בעצמו, זה עצם המכה, עצם ההרג, זה היה רחמים, כדי שיזכו לעולם הבא. אז הכיסאות התהפכו, אז הבינו שזה רב אמר מאוד, ולכן שאלו שוב. אז הוא אומר להם, הוא שואל אותם שוב, הם אומרים לו יחף, הם רוצה לרמוז להם שיש למטה אבק שנייש לכלוך ואין שפע, והחיצונים נכנסו לגבול הקדושה. ולכן אומר, זה הסיבה שהוא קרא לאבות וקרא לכולם, והיו בוכים והולכים משער זה לשער זה. ומה זה הבכי? כדי להוציא את הרוגז על האבנים, ושלא חס ושלום נהיה הרוגז על ישראל. זו הסיבה שהארי אומר שצריכים לבכות על חורבן בית המקדש, כיוון שאנחנו החרבנו אותו בעוונותינו. אז עכשיו על ידי הדמעות שלנו אנחנו צריכים לבנות אותו, כמו שכותב הרמ"ק. מה הפירוש? כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. הוא אומר שמכל דמעה ודמעה שמובילים ביום תשעה באב על החורבן, מכל דמעה ודמעה נעשה אבן ונבנית בזה ירושלים. ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יספור את הדמעות ויספור את האבנים שכל אחד ואחד מאיתנו עשה. כל אחד ואחד מאיתנו הוריד דמעות, כנגדם יש את האבנים, וזה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. ולכן היו הולכים האבות, אומר המדרש, בוכים והולכים משער זה לשער שני ומשער שני לשער שלישי. אומר מרן בספר המגיד, מגיד משרים למרן רבי יוסף קארו, אומר, אמר לי המלאך יום אחד, אם היית יודע את הצער הגדול שיש בשמיים על הגלות הקשה, ואם היית יודע את הצער שיש לקדוש ברוך הוא שמישהו מישראל עושה עוון ואפילו בשוגג, איך מגיע הצער אליו? הוא מזכיר לי מה שסיפר לי אבא פעם לפני 70 שנה או יותר, יותר מ-70, 80 יש, זה צדי, שנת צדי בערך, שהוא בא פעם ראשונה לארץ ישראל. אז הוא הלך לשכונת הבוחרים לפני שהייתה בנויה ישיבת תורת יוסף, ושם היה בבית הכנסת יששכרוף הישיבה של הרב שאול דווק. והנה הגיע איזה יהודי עשיר מטורקיה, נכנס לישיבה של המקובלים של רבי שאול דווק שנקראת רחובות הנהר, והוא אמר, שמעתי שאתם מקובלים ואתם יודעים תיקון של כל עוון ועוון. אמרו לו, כן, נו, מה? תהיה לספר להם מה, איזה עוון עשית. אמר להם, ביום פלוני הוא אכל בשר טרפה. התחילו לבכות המקובלים, בוכים, הוא לא הבין למה הם בוכים. אחרי זה שאלו אותו, נו, עוד איזה עבירה עשית? אמר להם, אני גם חיללתי שבת. מה שבת חיללת? איך יעשת? אוי ואבוי, כמעט קראו את בגדיהם והתחילו להוריד דמעות. מה עוד עשית? אמר להם, חטא בנידה, חטא בכל מיני עריות. אז כבר הפעם לא יכלו לסבול, ירד רבי שאול דווק לרצפה וחלת מן עליו והתחיל לצעוק ולזעוק, אוי השכינה בצער, השכינה בגלות. עמד העשיר הזה משתומם, אומר, אני לא מבין למה אתם בוכים. אומר לו, מה, כאלה עבירות עשית, הכעסת את הבורא, ואתה שואל מה? אומר, אבל אני לא מבין, אני עשיתי עוונות, מה אתם בוכים? אמרו לו, כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה, כשאחד עושה עבירה אנחנו כולנו בספינה אחת, ואז כולנו נופלים וכולנו שותפים. למה בוכים כשמת צדיק? ולמה צריך להספיד צדיק מפני, כך כותב רבנו בהי, כשהצדיק בחיים, אז כשהוא היה עושה מצוות כולנו היינו שותפים יחד איתו במצוות, ואז היינו לוקחים חלק במצוות שלו. עכשיו שהוא מת, עזב אותנו להנחות ונסע הוא למנוחות. ולכן בוכים בפטירת צדיק, וזה הטעם שיש בר מצווה, אז אנחנו שמחים, ויש נוהגים לא לומר תחנון באותו יום, מפני שנוסף עוד עבד השם היום הזה, אז הוא מקיים מצוות ונוספים לנו זכויות. אז זה הכל עובד בצורה הדדית, זה עובד ביחד. אז אומר המגיד שאמר לי המלאך, אם היית יודע את הצער שיש לקדוש ברוך הוא, באמת היית יודע, לא היית אוכל ולא היית שותה ולא היית ישן ולא היית שוחק ולא היית עושה כלום מרוב הצער שיש לשם יתברך ולשכינה הקדושה. אז כמה זה היום בנורא, מלמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, חשבון נפש על מה שקורה איתנו. תראו בחודשיים האחרונים כמה ספרי תורה נשרפו, כמה גדולי ישראל הלכו, ואין דבר סתם רבותיי, זה הכל העוונות שלנו, אנחנו הרגנו אותם בידיים שלנו. שרבי אברהם אזולאי כותב שלפני שהקדוש ברוך הוא לוקח איזה צדיק מהעולם, הוא בודק ובוחן את כל הדור ואת כל אלה שיהיה להם צער כתוצאה מאותו פטירה, ואם יש אחד ראוי, אחד הגון, שהצער הזה לא מגיע לו, בגללו הקדוש ברוך הוא משאיר את הצדיק ולא לוקח אותו. אותו דבר אם חס ושלום אבא מת ומשאיר יתומים, זה לא בחינם. אנחנו לא יודעים את חשבונות שמיים, אבל זה מגיע לכל אחד ואחד מהקרובים. וכן אם מת בעל מפעל והפועלים אחר כך מתפזרים ואין להם פרנסה, לפני שהקדוש ברוך הוא לוקח הוא בודק אחד אחד. וזה פירוש הפסוק גדול העצה ורב העלילייה. למה כפל את הלשון הנביא? גדול העצה ורב העלילייה. והמשיך ואמר, אשר עיניך פקוחות הכל דרכי בני אדם. מה זה הכל? ודאי על בני אדם. ממשיך הנביא ואומר, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. וזה כדרכיו וזה פרימן, מי זה האיש הזה ומי זה האיש הזה? להגיד כי ישר אדוני צורי בנו עמלת תבוא, אז אומר זה הביאור שבא לקחת אדם שאותו אדם צריך ללכת, יש לו סיבה מאת השם, אבל הסובבים אותו בני המשפחה והקרובים והמכרים והידידים, לא מגיע להם הצער הזה. אז אם לא מגיע, הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותו. ויש לנו ראיה מהגמרא, וזה גם מדרש בפרשת ויקרא, וימות נדב ואביהו ובנים לא היו להם, אומר הפסוק. שואל המדרש, כולם יודעים שלא היה להם בנים, בשביל מה הפסוק חוזר עוד הפעם? כבר כמה פעמים הזכיר שמתו נדב ואביהו, בשביל מה וימות נדב ואביהו ובנים לא היו להם? אומר המדרש, ללמדך שאם היה להם בנים הם לא היו מתים, כי הבנים שלהם היו קטנים והיו מצילים את האבא שלא ימות. ואם אנחנו רואים יתומים שמתים כן ההורים שלהם, אז זה מראה שהעוונות גברו מאוד מאוד, העוונות שלנו, עד שהגיע הצער גם ליתומים. אוי כמה יתומים יש השנה, כמה יתומים מאבא, כמה יתומים מאמא, כמה משפחות שנמחקו מעל פני האדמה. ודאי שלנו יש אמונות, בגלל זה קרה, כי לא התפללנו מספיק בראש השנה, כי לא התחננו מספיק ביום הכיפורים. הרי אנחנו מאמינים שהכל נרשם אז, מי באש, מי במים, מי ביתו, מי שלא ביתו. אוי אוי אוי, ואיזה מיטות משונות שאנחנו שומעים, ואיזה דברים נוראים שאנחנו רואים. ומה שקורה איתנו עם הציבור החרדי לאחרונה זה היום בנורא. זה אומר דורשני, ובראש ובראשונה זה הצניעות. הרי הפסוק צועק ואומר, משה רבנו אומר, וזה כתוב בספר התורה, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להציל לך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש ולא יראה בך איבד דבר וסב מאחריך. אומר רבנו ארי, שאם אדם קורית לו תאונה הכי קלה, אפילו אם שמשה בבית שלו נשברת, צריך להרהר תשובה, מפני שבאותו רגע הסתלקה ההשגחה האלהית מעליו. אומר אדם צריך לדעת שכל בעת, כל זמן שהוא הולך, איפה שהוא נע ואיפה שהוא זז ואיפה שהוא יושב, יש שני מלאכים ששומרים אותו, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. ויש מלאכים ששומרים את גופו, יש שומרים את מלבושו, יש ששומרים את חפציו, יש ששומרים את רכושו, יש ששומרים את ביתו, יש ששומרים את בני ביתו. אבל ברגע שהוא עושה איזה עבירה ולא מהר בתשובה, מיד ההשגחה משם מסתלקת, ואז קורה חלילה איזה תקלה או איזה נזק. ולכן החכמים, כשהיה קורה נזק אפילו קטן, מיד היו עושים חשבון נפש. זאת אומרת, נשברת צלחת בבית או כוס, צועקים מזל טוב. זה לא מזל טוב, זה מזל לא טוב, זה סימן שלא הייתה השגחה בשמיים, זה סימן שקרה נזק. אם עבדה לאדם אפילו, אומר השלה, אפילו פרוטה, שקל אחד נפל, עזוב, תהר לי תשובה, למה השקל הזה נפל? לא הייתה השגחה עליך, אין השגחה על ממונך, ולכן צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. אז כל שכן וכל שכן נפשות שלמות שהולכות מהעולם, כל שכן וכל שכן איזה צניעות. תראו איך הייתה פעם הצניעות לפני 40 שנה, איך היא נראית היום, איך היא נראתה לפני 10 שנים, איך היא נראית היום. תגידו לי, תביאו לי היתר לעבור לשכונת גאולה בכיכר השבת, האם מותר? האם מותר ללכת היום ברחובות ולראות, אני מדבר באזורים שנקראים חרדיים, אוי לנו שכך עלתה בימינו, אוי לעיניים שכך עוד, אוי כמה חוצפה יש היום כנגד גדולי ישראל, כמה מרד, כמה... אני לא רוצה לומר עוד דברים, כי הלילה זה לילה קשה, קשה מאוד, אבל רבותיי, חייבים להכניע את השטן, לשבור אותו, שלא ירקוד בתוכנו, לגרש אותו. חייבים להחזיר את האחדות למחנה, כל הזמן מפוררים את העם, עוד קהילה ועוד עדה ועוד בית הכנסת, ואומרים לך נערה נערה ופשטה ואיש איש על דגלו, וכל מיני סיסמאות נבובות, ומרסקים את העם לרסיסים, וכל אחד מוציא סידור ועוד סידור. הרי כמה שואלים אותנו, למה אתה לא כותב איזה סידור? תוציא סידור שנתפלל, אני לא רוצה להרבות מחלוקת. עוד סידור, עוד שינוי עוד, עוד שינוי מילה, זה רק הורס, זה רק מביא מחלוקות. זה אומר כך וזה אומר כך. היה אומר הרב בן ציון אבא שאול, זה לא משנה אם אמרת תחנון או לא אמרת תחנון, אם אמרת רבע תפילה או חצי תפילה, אז זה עברת אולי מדרבנן או תקנה של חכמים, אבל עשית בגלל זה מחלוקת בבית הכנסת, עברת על איסור תורה ולא יחכה קורח בחעדתו, ונעשו אגודות אגודות. אוי לנו, איך מתירים לעצמנו לעשות מחלוקת כך בצורה פשוטה, בלי חלוס רק, בלי לפחד. ואם לפעמים מתעסקים עם גדולי ישראל שעליהם נאמר הווה זהיר וכחלתן שלא תיקווה, שמי שמבזה תלמידי חכמים אין תרופה למכתו. ותראו איזה מכות אנחנו מקבלים כעת, ואנחנו מקבלים מכות דווקא בתלמידי החכמים שלנו, זה סימן מעוררים אותנו בשמיים שאנחנו לא מכבדים אותם. אמרתי השבוע לבעל בית אחד שניסה לומר על איזה גדול בדור, על איזה הלכה, אמרתי לו מה אתה מדבר, הידעת הגדול הזה כמה ימים מנע מעצמו אוכל, שכח לאכול ועסק בתורה, הספרת כמה לילות נידד שינה מעיניו, הספרת כמה יגע בתורה, כמה פעמים למד את הש"ס, הספרת כמה פעמים למד רמב"ם, כמה פעמים למד שולחן ערוך. איך מדברים, איך מעיזים לבוא ולהטיל רפש וטיט ובוץ וכל מה שבא? וזה מפני שאחד עושה אז גם השני לומד ממנו, ונעשה להם כהתר, ואנחנו לא כאלה. כתוב המדרש על הפסוק, ואנשי קודש תהיו לי, מה זה קודש? אומר המדרש, אל תהיו ככלבים האלה. מה הכלבים עושים? אומר, אם אתה הולך לאיזה שכונה ויש שם כלב נובח ומתחיל פתאום לנבוח עליך, מיד כל הכלבים של כל השכונה, של כל החצרות וגם מהרחובות הבאים, כולם צועקים ונובחים. אומר המדרש, אל תהיו ככלבים האלה, שאתה רואה מישהו מעפר בעפר, או מישהו זורק אבנים, או מישהו מבזה ומשמיץ, ואתה לומד מדרכה ואתה לומד ממעשיו, אלא צריך לאנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לא תלמדו מאחרים, אלא לכלב תשליחו אותו. אומר השלש, על ידי זה שאנחנו מספידים הלילה, נשמותינו מזדקחות, ואנחנו מקרבים לקדוש ברוך הוא יותר ויותר. ומאיפה אנחנו לומדים? אומר, תראה מה כתוב בתורה, קראו למקוננות, סליחה, בנביא, אנחנו נקרא את זה מחר בהפטרה, אולי נזכה שעד מחר בבוקר נאמר הפטרה של יום טוב בבית המקדש, שלא נצטרך לצום. אבל אם לא במשיח, אז אומרים שם, כה אמר השם, קראו למקוננות ותבונה, ותישנה לנעלינו נהי, ותרדנה אלינו דמעה, ואף אפנו יזלו מים. תראו מה שואלים התנאים, מה זה ותישנה עלינו? ותישנה עליהם, על ישראל, ותרדנה עיניהם מים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני בראש ובראשונה בוכה היום, אני בוכה, ישראל בוכים, אני בוכה לפניהם. קראו למקוננות ותבונה, תקראו למקוננות ותבונה, ותישנה עלינו נהי, עליהם לא נאמר, אלא עלינו הקדוש ברוך הוא, כולל אותנו בכלל ההספד. ואחר כך ותרדנה אלינו מים, גם הקדוש ברוך הוא כביכול בוכה איתנו היום, ואף אפנו גם אף אפיו נוזלות מים. אז תבין, אומר, כמה צריך לבכות וכמה צריך להצטער על אותו הדר שהיה בישראל ואיננו. וכך כותב המהר"ל במסכת חגיגה, הוא אומר מה שהגמרא אומרת על בבתי גבי ובבתי ברי. הגמרא הרי שואלת שם, פסוק אחד אומר שאין חוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו, כי אין שם בכי, ואיך פסוק אחר אומר שיש שם בכי ויקרא השם לבכי. תרץ את הגמרא על הקשיא, בבתי גבי ובבתי ברי, גם כשמת צדיק אז הקדוש ברוך הוא מספיד אותו, מצד שני עושה לו שמחה, אוכל ערבות צס ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק ושמח עליו ככלה חדשה. אז אומר הרבה בתי גבי, הרבה בתי ברי, אומר השלה, אומר חלין, סליחה, המהר"ל במסכת חגיגה, בבתי גבי הנשמה נקראת בתי גבי, כי הנשמות שלנו נחצבו מתוך הר הבית, כמו שהמדרש באיכה אומר. אומר, מה פירוש דברו על לב ירושלים וקראו אליה? מה זה לב ירושלים? עם מי אתה מדבר? מי זה לב ירושלים? אומר אלה, זה אנשי ירושלים. מה זה אנשי ירושלים? מה הקשר? אומר, אנחנו כל עם ישראל נקראים אנשי ירושלים, כי ירושלים לא התחלקה לשבטים, היא שייכת לכללות עם ישראל. כל אחד מישראל נשמתו נחצבה מהר הבית, והלילה הר הבית הוא בצער, הלילה הר הבית שומם ובוכה. אז הנשמות שלנו בוכות, אומר המהר"ל, גם למעלה, גם למעלה הן בוכות והן מצטערות על החורבן. לכן כתבו הראשונים שהיו הולכים לראות את הר הבית מרחוק, כי עצם ההסתכלות על הר הבית מביאה לאדם קדושה, כי הנשמות שלנו נחצבו משם, אז הם מגיעים כאילו למקור שלהם, והם סופגות ומושכות משם קדושה. וידוע שהיה הגאון רבי יעקב זריאן בעל ביקורי יעקב, רבה של טבריה, שהגאון מפורסם שכל גדולי מזרח ומערב היו באים אליו, ונפטר למעלה, לפני למעלה מ-70 שנה, שהוא שכר פעם בחג הסוכות גג ליד הכותל המערבי גג בבית ערבי שגובל עם הר הבית, והיה יושב בחג הסוכות כולו ולומד תורה מול הר הבית כדי לספוג קדושה מהקדושה של הר הבית, לראות אותו. הוא כותב שם שבטעות פעם אחת שלשל את הרגל שלו ונכנס הרגל לתוך האוויר של הר הבית, והוא התענה על זה 3 ימים. אז תתארו לכם, היום לצערנו יש חרדים שמעיזים לפגוע בגדולי ישראל שמורים לנו לא ללכת להר הבית, והם כן הולכים להר הבית. תדעו רבותיי שזה חמור מאוד. לא רק זה, כל דבר ודבר שיהודי עושה וזה מנוגד לגדולי ישראל, הוא צריך לדעת שהוא מורד בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מינה את גדולי ישראל. כך יש תשובה של חתם סופר, שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מינה גדולים שהם מנהיגי הדור, וכל אשר יאמרו אנחנו נשמע ולא ניתן מדבריהם ימין ושמאל. וגם אם זה נראה לך שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, כל שכן ימין שהוא ימין ושמאל שהוא שמאל. אני לא יודע איך יש אנשים שקוראים לעצמם חרדים, סליחו לי שאני אומר, אחד נהיה פוסל את הרב הזה, אחד הרב השני, הרב הזה קיצוני, הרב הזה חס ושלום שיצרה אחרה, אחד נהיה חבר סנהדרין, אחד נהיה, מה זה צריך להיות? מה, אין גדולים בישראל? מה, אנחנו עד כדי כך יתומים? אין לנו מנהיגי הדור שאותם נשאל ונתייעץ איתם על כל צעד ושאל? ואיך אדם לא מפחד לאורו מורה הוראה בפני רבו חייב מיתה? שמואל הנביא היה בן 2 שבא אמו חנה מביאה אותו למשכן שילו ויקריבו את הפר. מיד היא אומרת לו, אל אדוני, אל הנער הזה התפללתי, מה קרה שם? שאל זה שהביא את הפר לקורבן, זה יהודי בא לשם להקריב פר, הוא ביקש שהוא ישחט. הכהנים אמרו לו, לא, זר לא שוחט, זר זה ישראל לא שוחט, אנחנו כהנים שוחטים. אז הוא אומר להם, אני יכול לשחוט. מיד שמואל עונה ואומר, הוא צודק, הוא יכול לשחוט, שנאמר ושחט אותו, ושחט אותו אפילו בזר, וזרקו בני אהרון. זריקת אדם צריכה להיות על ידי כהנים, אבל שחיטה כשרה בזר. שמע אלי וכעס, איך הוא פוסק הלכה בפניו, ורצה להרוג אותו. וחנה מתפללת על אדוני, אז הוא אומר לה, בסדר, הוא ימות, אבל אני אביא לך בן אחר יותר טוב ממנו. אומרת לו, לא, אל הנער הזה התפללתי, תשאיר אותו את שמואל. ואז הוא השאיר אותו. אז מה רואים מכאן? כמה זה חמור שאדם מורה הוראה ועושה מעשה בפני גדולי ישראל. לכן צריך לשוב בתשובה מכל הדרכים הללו. זה היה מה שהיה בזמן החורבן, מספיק לנו אותו חורבן, מספיק לנו צדיקים שמתו, די, מספיק לנו מגפות, מספיק לנו מחלות נוראות, מספיק לנו כל מיני אסונות שלא שערו מאבותיכם. אתה רואה שחיות השדה יוצאות והורגות בבני אדם. מתי היה דבר כזה? הרי הפסוק אומר, ומוראיכם וחיתיכם יהיה כל חיית הארץ, והכל יד כמעט תוהו ובוהו בעולם. זה כשאנשים עושים תוהו ובוהו, נהיה תוהו ובוהו גם בחיים. אז צריך לדעת לשוב בתשובה ולתקן את המעשים. ואסיים בעוד מילה אחת, לדעת את ירידת הדורות, מה שהגמרא בסוטה מנתת אומרת, רבי אליעזר הגדול, זה משנה במסכת סוטה. מיום שנחרב בית המקדש, שימו לב, נחרב בית המקדש, הכל תלוי בבית המקדש. למה? כי בית המקדש קשור איתנו, הוא הנשמה שלנו. מיום שנחרב בית המקדש, אין לך יום שאין קדלתו מרובה מחברו. ואומר שרוח הקימיה לנהבה כספריה, וספריה כחזניה, וחזניה כעמד הרעה, ועמד הרעה אסלה ומדלדלה. מה פירוש? שרוח הקימיה, חכמי הדור, נהיו כמו החזנים, הסופרים שהיו בדור שעבר. מה זה סופרים? מה שאומר זה מלמדי תינוקות, אבל מלמדי תינוקות היו יודעים את התורה, היודעים את כל התנך, ואותו היו מלמדים לתינוקות, אבל הם לא באותו מדרגה של החכמים שהיו בקיאים בכל קוץ וקוץ, בכל הלכה והלכה. ואחר כך הסופרים שהם מלמדי תינוקות ירדו מדרגה ונהיו כמו חזן, היה חזן שקורא בתורה או חזן שמתפלל ומוציא ידי חובה, והחזנים נהיו נורא והיום עמד הערה. אומר לכם את האמת, כסה היום, אני אישית לא יודע, אני לא יודע, בטח אתם בסדר, קשה למצוא קורא בתורה נכון, וזה בושה וחרפה, זה חילול השם נורא והיום, חילול השם נורא והיום. ספר תורה זה הדבר היחיד שנשאר לנו שריד, לקוח את ספר התורה הזה ושמת אותו בארון, אומר החתם סופר, שמת אותו בארון ואז לא יגעו בו, זה לא השתנה מזמן משה רבנו ועד ימינו. ופעם בשבוע קוראים פרשה, והם קורא בתורה שקורא כמו שצריך, לא לעשות מדגש רפא ולא מרפא דגש. אומר רבנו בחי, מי שעושה מרפא דגש, רפא זה רחמים, דגש זה דין, הוא הופך מידת הרחמים למידת הדין. וכן להפך, כשיש דגש יש שם דין, אז צריך את הדגש, ואם הוא לא מדגיש את המילה אלא עושה אותה רפויה, אז אין מי שעוצר את הדין והדין פועל. תארו לכם היום בנורא באות אחת לכל החריב עולמות, כמה צריך לדקדק. לא בחינם מרן הבית יוסף כותב בהלכות קריאת ספר תורה, כתוב באורחות חיים שנהגו בשבת אחרי קריאת התורה לומר פסוק, ורחו מכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולהראה כל חמתו מפני השגגות של החזנים בקריאת התורה. אם זה היה לפני 600 ו-700 שנים שהיה אורחות חיים, מה נגיד היום? איזה ירידת הדורות. חזניה כעמד הרעה, ועמד הרעה אז לה ומדלדלה. היום לצערנו יש מכה אחת, אומר לכם, והיא המכה הזאת, זה שעמי הארץ, שאנשים פשוטים לא יודעים שהם עם ארצים. זו הבעיה הגדולה שלנו, ולא חרבה ירושלים אלא שישבו קטון בגדול. אותו עם הארץ יכול לקרוא לי איזה סימן בשולחן ערוך, והוא חושב שהוא הבין אותו, והוא אחרי זה לומד איזה תשובה, והוא חושב שהוא מינימום הגאון רבנו עובדיה יוסף, והוא מינימום הרב אלישיב, ואם לא יותר מזה, ואם לא הגאון חידה, ועוד ועוד ועוד. אם הוא קורא בניש חי, אז הוא נהיה כבר קדוש, הוא יכול לדבר עם המלאכים, הוא יכול לעשות תיקונים ולהמציא כל מיני דברים, והוא אפילו פסוק אחד בלי טעויות הוא יודע לקרוא. בושה וחרפה. תראו איזה דור הגענו, שאלה נהיו המנהיגים ההולכים, הם חושבים את עצמם למנהיגים, חושבים את עצמם להולכים לפני המחנה. ולכן צריך, רבותיי, לדעת האסונות שפקדו אותנו לאחרונה, לדעת להבחין בין אור לחושך, לדעת להבחין בין קודש לחול, לדעת להבחין בין תלמיד חכם לעם הארץ, ולדעת את מי לשאול ומה לשאול, ואיך ללכת בדרכי השם התמימים והישרים והטובים. ואם נלך בדרך הזאת ונשמור על הצניעות מכל משמר, ולא ניתן לפרצת הצניעות להרוס במחננו, הנה נפטר אדם קדוש, נרצח אדם קדוש שהיה שומר על העיניים. אין ספק שזה בא להזהיר אותנו בגלל הצניעות, בגלל שאי אפשר ללכת ברחובות, בגלל שבנות ישראל, יש בנות שמסכנות, הן לא מבינות מה זה גורם, איזה פריצות זאת. הזוהר הקדוש אומר, כשהולכת אישה פרוצה ברחוב, מחנות מחנות של מלאכי חבלה הולכים איתה ובאים לצות אנשים להרוג אותם. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, שהיה יוצא ברחוב והיה הולך עם תלמידיו, היה אומר להם, תרוצו שלא תיפלו לגיהנם. זה כמו בגמרא, דלק רעיך מקמי גיהנם, תיזהרו, אל תפנו אל הידידים, תורידו את המבט למטה. ובטח היו אז נשים צנועות שבצנועות, איפה היה בזמן רבי שמעון, מי הייתה יכולה ללכת בפריצות? חס ושלום, ודאי שהיו בצניעות, אבל הוא חשש שהם יסתכלו על דמות של איזה אישה, יסתכלו על איזה דמות. אמר להם, אל תפנו אליי אלילים, מה נאמר אנחנו, איזה דור קשה הגענו. אבל רבותיי, יש לנו נחמה אחת שרבנו הארי בעצמו מעיד עליה בשער הגלגולים, כתב רבי חיים ויטל, אז לפני 450 שנה הוא כתב את זה. הוא אומר לדע שמצווה קדה שיעשה אדם בדור הזה שיש לנו יצר הרע גדול נחשבת כמצווה גדולה מאוד בדור התנאים, מפני שבדור התנאים לא היה להם יצר הרע כל כך גדול, אבל אנחנו יש לנו יצר הרע גדול ונורא. הוא אמר את זה על אותו דור של מרן, רבי משה אלשיך, רבי שלמה אלקבץ, רבי יעקב ורב המבית והארי והרמק וכל קדושי ישראל. מה נגיד על הדור שלנו? לא בחינם אמרו יתם ולאחמינם, יבוא משיח ולא נהיה באותו הדור. ככה רבן גם כותב שהיו הנביאים והתנאים משתוממים כשרואים דורו של משיח, ומפחדים ומתייראים ומתבהלים מה יהיה אז, מי יכול להתקיים אז. ודאי אם הרמב״ם היה בימינו היה בורח למדבר. איך אפשר לשבת ולחיות במצב כזה? איפה שאתה הולך יש יצר הרע, יצר הרע של לשון הרע, יצר הרע של שנאת חינם, יצר הרע של רכילות, יצר הרע של גזל, יצר הרע של תאוות ממון וכל מיני יצר הרע של עריות. ועכשיו מתחילים ימי החופש הנורא, אוי ואבוי, צריך להתפלל ולבכות שהבחורים שלנו והבנות שלנו יצאו לחופש ויחזרו בריאים ויחזרו ללא פגם. ולוואי שתהיה ביאה כיציאה, ברוך אתה בצאתך וברוך אתה בבואך. כמה צריך לבכות על זה? תראו איזה מכה שלא כתובה בספר התורה, מה לעשות, אבל זה המציאות, אי אפשר להתכחש אליה. איך שיוצא תשעה באב ולפני זה כבר אורזים את המזוודות, מצוות עשה מן התורה לרוץ וללכת וללכת לאיפה שלא יהיה, העיקר לברוח. ואני לא יודע לאן הם בורחים ואיך יחזרו באלול, ואיך יגידו כותבנו בספר ישרים ותמימים, ואיך יגיד אחר כך כותבנו בספר צדיקים וחסידים, והצדיקים והישרים נשארו בבתי המדרש. אבל יש כאלה שאי אפשר, אז לפחות ילכו איפה שצריך להיזהר מאוד מאוד ללכת. אספר לכם סיפור אחד מרבי אליהו גופיאן שאני זוכר אותו לפני למעלה מ-40 שנה בישיבת כפר חסידים. שם היה בחור אחד שיום אחד לא הגיע לישיבה, ורבי אליהו לופיאן היה זקן בן 80 עם עין אחת, והיה גר בצריף הרוס חצי רעוע. והוא זוכר את כל הבחורים ואת כל התלמידים. הוא ניגש לאותו בחור ואומר לו, איפה היית אתמול? לא ראיתי אותך בישיבה, מה קרה? אז הוא אומר לו, הייתי בתל אביב, הייתי צריך לנסוע לתל אביב לאיזה סידור, אופטיקה, לא יודע מה שהיה. אומר לו רבי אליהו גופיאן, מה, ואתה לא פחדת ללכת לתל אביב? מה יש לפחד? מה יש לפחד? מה עם יצר הרע? אומר לו, לא ראיתי את יצר הרע. אמר רבי אליהו גופיאן, הלך לבית המדרש, עמד על הבימה ודפק על הבימה וצעק, תעצרו את הלימודים, תפתחו את ארון הקודש ונגיד תהילים, יש פה חולה אנוש. נבהלו כולם, מי חולה אנוש? פעם מי היה חולה? אחד ל-40 שנה יש חולה. אם היה פותחים את ארון קודש וקוראים, הוא קורא בדמעות שליש שלוש פרקים של שיר המעלות וכולם אחריו עם דמעות. שהוא מסיים, הוא אומר, מוריי ורבותיי, אל תסגרו את הארון קודש, אני רוצה להגיד לכם, אני זקן בן 80, אומר על עצמו, והוא עם עין אחת, ביום שהוא צריך לנסוע לרופא בחיפה, אני צם יום שלם לפני כן, ואני קורא את כל ספר התהילים, שאני אצא לרחוב ולא אפגוש איזה פריצות, או איזה תקלה שלא תבוא לידי. וכאן יש לנו בישיבה בחור בן 18 שעשה אתמול לתל אביב ואומר לא קרה כלום, זה חולה אנוש. ואז כולם הבינו את המסר, וזה אנחנו צריכים להפנים לעצמנו, שבחוץ זה אש, בחוץ יש גיהנם וצריכים לשמור, ואם נשמור אז הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו ואתכם ויסלק מעלינו חרון אפו, ובנחמת ציון בירושלים להתנחם בעשר קרנות. בואו נסיים בדבר אחד של נחמה. המדרש אומר על הפסוק גדע קרן ישראל, גדע בחמתו קרן ישראל. אומר המדרש, 10 קרנות היו: קרן של אברהם, קרן בן שמן, קרן של יצחק וסבח וקרנב, קרן של יעקב וקרני ראם, יוסף קרעי ראם קרנב, משה רבנו קרן אור פניו, קרן של התורה, קרניים מידו, לא, זה פסוק בחבקוק, קרן של כהונה, קרנות ארום בכבוד, קרן של לוויים להרים קרן, קרן ישראל להרים קרן לעמו. כל הקרניים האלה נגדרו, אבל נשאר הקרן האחרונה, שזה קרן של משיח, וירם קרן משיחו. יתפלל לקדוש ברוך הוא שירים קרנו של משיח במהרה בימינו, אמן. יתגדל ויתקדש שבן רבה. ועלמא דיברה תראותי וימליך מלכותי ועצמך הוא קנה ויקרב משיחי. חייכון וביומכון, חייכון בית ישראל, בהגדה ובזמן קריב ואימרו אמן. לעלם ועלמי עלמיה נתברך, נשתבח נתברך, נתרואה נתנשא נתדר, נתעלל נתענל, שמה דקושה וריפור. נעלה במקום לחטא, שירתה כשמחתה ונחמתה, לעמירן ועלמה ואיבו עליהם. על ישראל ועלם תמידות, תמידת תמידות, לעשירות התשתה ואתה ובאתה ואתה. ירדנו כל הולכים להכריזה ולחמיד כולם ברשמיה והרעב יהיו עליה. ויש לנו הבנים שמייחדים סבבה שם הנחמה, שזאת תורה ותורה 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 כמו ישראל ימוע מהם. שלום כבומד וברחמה יעשה שלום עלינו גם כל המון ישראל וידוע מהם.
אמן.
מנוחם בבניין בית המקדש בקרוב.
אמן.